אנחנו פרשת השבוע נוח.
נוח. דיברנו על
העץ. תראה, אם אנחנו נראה, אולי נחבר את שתי הדברים ביחד, ככה שיהיה לנו קצת מזה וקצת מזה. טוב, אנחנו נזכיר באמת כמה עקרונות על שבע בראשית, היות שזה חשוב, אם לא דיברנו, אז נזכיר, לא קורה שום אסון אם מדברים על זה עוד פעם. אחד הדברים המעניינים הרי באים, אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ובסופו של דבר ברא אותו עירב את מידת הרחמים בדין. ואם אתם זוכרים, אמרנו שרואים את זה בפירוש, בפשטות, בפסוקים, זאת אומרת, זה מאוד פשוט לראות את זה, רק מה? לא שמים לב לזה.
נכון.
אחד הדברים התמוהים, פרשת בראשית מספרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יום ראשון, יום שני, את כל הבריאה כולה, ואז פתאום, לאחר שהכל מסתיים, לאחר השבת, לפתע, אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. רגע, לא הבנתי, אבל סיפרת לנו את זה כבר. למה עוד פעם חוזרת התורה ומספרת את זה? זאת אומרת, כאילו התורה חוזרת על עצמה ומספרת לנו על בריאת העולם. עכשיו, היות ואנחנו מתחילים בראשית, אז אנחנו גם נזכיר את הכלל. כל אות וכל תג בתורה יש לו משמעות. אין מילים מיותרות, אין אותיות מיותרות. זאת אומרת, כשאנחנו רואים כפילויות כאלה או אחרות, יש לזה משמעות. אז גם כאן, למה חוזרת התורה ומספרת לנו על הבריאה? אז אם אנחנו נשים לב, כל המערכת הראשונה, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה, אומרים בעשרה מאמרות נברא העולם, אתם זוכרים אתמול אמרנו מה זה בראשית ברא אלוקים, את, את זה באלף עטף, אלה בעצם האותיות הקדושות שמהם בעצם המאמרות שמהם נברא העולם. עכשיו, תשימו לב, בראשית ברא אלוקים, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים. אני פשוט מדלג מגיע רק למקומות שבהם מוזכר הקדוש ברוך הוא. ויקרא אלוקים לרקיע, ויאמר אלוקים יקבעו המים, ויקרא אלוקים ליבשה המים, ויאמר אלוקים. ויאמר אלוקים. ויעש אלוקים. ויער אלוקים. ויאמר אלוקים. שמים לב? מופיע תמיד השם אלוקים. לבד. מה זה אלוקים? יפה, מה זה אלוקים? מה זה אלוקים אמרנו? מידת הדין. אלוקים זה הדין. אז לכאורה כאן נברא כל העולם כולו במה? במידת הדין. אבל אז...
למה הקדוש ברוך הוא זה מידת הדין? כי הוא זה שבעצם...
לא, זה הקדוש ברוך הוא גם זה וגם זה. בוודאי. אבל כשאני משתמשים...
וגם מידת הדין.
כשמשתמשים בשם אלוקים, פונים אל מידת הדין של הקדוש ברוך הוא. כשמשתמשים בשם הוויה, י' ק' ו' ק', עדו, אז אנחנו מתכוונים למידת הרחמים. אוקיי?
זאת אומרת שאני כאילו מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, אני יותר מבקש את זה
כי י' ה' ו' בוודאי, אתה מתבקש במידת הרחמים.
נכון,
אתה לא תפנה למידת הדין. ולמרות שאנחנו נראה בקטע הזה כמה דברים מאוד מעניינים בפרשת נוח גם. בקטע הזה של אלוקים ומידת הרחמים ומידת הדין. אתה בתכף. קודם כל בואו נבהיר את הדבר הזה.
גם אלוקים וגם אלוהים.
איך?
גם אלוקים וגם
אלוקים. כן, השם אלוקים בכל ההשתלשוליות שלו הוא מידת הדין. השם השם, י' ק' ו' ק' זה מידת הרחמים. עכשיו עוד פעם, ברור שזה הכל מהקדוש ברוך הוא.
אבל כשאתה מברך אתה אומר את זה.
מה אתה אומר? ברוך אתה? ברוך אתה השם, לא אלוקים.
כן הוא מלך העולם.
ברוך אתה השם, אין לו כן, מה אתה אומר? תכף נראה, על זה אנחנו מדברים עכשיו. עכשיו, פתאום, אלה תולדות השמיים וארץ בירם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. ואז תשימו לב, אני עוד פעם בדילוגים. כי לא ימתיר השם אלוקים, וייצר השם אלוקים, ויתה השם אלוקים. ויקח השם אלוקים. אני פשוט מדלג על הקודם, אני מגיע לאיפה שמוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא. ויאמר השם אלוקים. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. ויבן השם אלוקים את הצלע. וככה זה ממשיך וממשיך, פתאום כל המערכת הזו של הבריאה בפעם השנייה, מה מופיע? שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. גם מידת הדין, גם מידת... עוד פעם, חשוב להדגיש, יש כאלה שטועים ואומרים, רצה לברוא במידת הדין, בסוף בנה מידת הרחמים. לא נכון. ערב את מידת הרחמים. זאת אומרת, זה גם דין וגם רחמים. כי צריך להבין, תמיד אנחנו אומרים, אין דין בלי רחמים ואין רחמים בלי דין. אין לזה משמעות. זה כמו, אין יתרון בלי חיסרון. זאת אומרת, חשוב להבין את הדברים. אין ימין בלי שמאל. קו האמצע זה תמיד החיבור של ימין ושמאל. אז גם כאן. אז בעצם כאן הוכחה כתובה בפירוש. שיש בריאה בדיאת הדין, ויש בריאה בדעת הרחמים והדין. עכשיו, כאן חשוב, כשאנחנו אומרים עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא כמו שאנחנו חושבים. מחשבה של הקדוש ברוך הוא זה ביצוע. רק מה, ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול כאילו לעמוד ככה, אז הוא כאילו עשה איזה מין re-creation, כאילו הכניס עוד קטע בתוך הבריאה, וזה מידת הרחמים. וכמו שאמרנו, כל מדרש וכל דבר יש לו אחיזה, וזה פשט, זה פשוט מדהים. אני רק לפני כמה שנים הבנתי את זה. מישהו, אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל זה כל כך פשוט. אתה קורא את המדרש, ואתה, מה הקשר לזה? פתאום אתה קולט. הבריאה כתובה פעמיים. פעם אחת במידת הדין, פעם אחת ערבת מידת הרחמים במידת הדין. אז זה יש לנו בספר בראשית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מידת הדין, מידת הרחמים, ועוד אנחנו עוסקים בזה, אז אנחנו סתם בלי שום קשר נמשיך הלאה לראות עוד אחד מהדברים המדהימים. כאשר הפרשה, אמרנו, מתחילה בבריאת העולם, אבל היא מסתיימת לצערנו הרב בחורבן העולם. כאשר ויה...
זה נקרא סיבוב ניסיון.
כן, לא יודע...
סיבוב ניסיון.
אני חושב שזה מקפל בתוכו... כן, לא, זה מקפל... מקפל... לא, זה מקפל בתוכו את ההקדמה, בוא נגיד, ההקדמה להקדמה, מה שנקרא. כאילו, חבר'ה, תדעו לכם שהעולם בנוי ככה, ואם אתם תלכו ככה, אז... זה התוצאה.
זה רק מחזק אותי, שאני עושה את הפרשנות, שהרבה פעמים אנשים חושבים שהם תמיד צודקים בכל דבר שהם עושים, הכל בסדר. אפילו הקדוש ברוך הוא הכי גדול בעולם, לקח משהו וכנראה בחן משהו, ואמר, שנייה, כשגש משהו לא בסדר, אולי נעשה אחרת את זה.
עוד פעם, זה בעיניים שלנו. ברור לנו שמה שהקדוש ברוך הוא זה, הכל לימוד בשבילנו.
בסדר.
הקדוש ברוך הוא מעל הכל. כן, בסדר, אין בעיה. חושבים, בסופו של דבר, שהקדוש ברוך הוא מעל כל הדברים האלה. עכשיו, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, סוף הפרשת בראשית, וכל יצר מחשבות יבוא רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתשם לו, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מפני האדמה, מאדם עד בהמה עד ארץ, כי ניחמתי כי עשיתי, ונוח מצא חן בעיני השם. ואז מתחילה פרשת נוח. עכשיו, שמתם לב למשהו מוזר כאן? אני עוד פעם אקרא, וירא השם, וינחם השם. מה אמרנו? זה מידת
הרחמים.
אז תשימו לב מה קורה כאן. מידת הרחמים בעצם עושה דין. וירא השם כי רבה ראת האדם. וינחם השם. מה היה צריך להיות כאן לכאורה? אלוקים. היה צריך להיות כאן אלוקים שמידת הדין. כי אתה הולך להרוס את העולם, זה מידת הדין, זה לא מידת הרחמים. אז מה קרה כאן? אלא באה התורה להדגיש שהשחיתות הייתה כל כך גדולה, עד שאפילו מידת הרחמים התהפכה לדין. זה חשוב להבין את זה. אתם מבינים מה, מה אנחנו אומרים? שחיתות כל כך גדולה, עד שכבר לא היה מקום לרחמים. זאת אומרת, אפילו הרחמים אמרו, צריך כאן להשמיד. כי וינחם השם.
כן, אבל איך הייתה שחיתות? הייתה שחיתות.
איך הייתה שחיתות?
לא היה להם כללים,
זה מה
שהיה
בדיוק באתי לשאול.
לא היה להם שום דבר, אתה יכול להגיד שזה שחיתות.
זה מאוד מעניין, תנו לי רגע למצוא.
באתי לשאול את השאלה. עד קבלת התורה בהר סיני, מאוד היה קשה לבוא ולהגיד, זה נכון וזה לא בסדר. נכון, רצח, אז באמת לקחת משהו ולקחת חיים של בן אדם. אם זה לטוב או אם זה לרע, אני לא משנה מה, אתה יודע. אבל מעבר לכל הדברים האלה, איך אתה יודע שיש שחיתות? כי כתוב לך מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. כתוב לך, מישהו יבין לך, פה בברא הקדוש ברוך הוא את העולם. העולם היה תוהו ובוהו. לא ידעו מה התוהו ומה ובוהו, או מה בסדר ומה לא בסדר.
לא רק זה, אני חושב שגם כשהאדם נולד, הוא לא ידע איפה הוא נמצא, הוא לא ידע מה הוא צריך לעשות. הוא לא ידע איפה הוא. עובדה שהוא הלך לגן עדן, הוא ראה שם דברים שהוא לא הבין.
הוא נורדתי אפליקציה מסיבה, הוא קולר. חייב להורד אותה. קודם כל, הוא מזהה לך כל מספר טלפון ואומר לך מאיפה זה. אני אצטם יש עכשיו מהבנק התקשרו אליך, אתה נותן מספר, אז הוא כותב לך בנק פועלים. הוא כותב לך שירות לקוחות צלפון. עכשיו, ברוב המקרים,
עכשיו, חבר'ה, אחר כך, הדברים האלה אחר כך, אנחנו בואו נסיים את השיעור עכשיו. עוסקים בדברי תורה. עכשיו תשימו לב, אמרנו על עניין שמידת, אפילו מידת הרחמים, באה והחליטה שצריך להשמיד את העולם. עכשיו, אתם שאלתם איך יכול להיות ומה בעצם קרה שם. ובא נברא עולם, ופתאום הקדוש ברוך הוא מגיע למסקנה שצריך להחריב אותו. עכשיו, מה בעצם היה בעולם הזה? אם אנחנו מסתכלים ב... אם אנחנו מסתכלים ככה, תנו רבנן, מסכת סנהדרין בגמרא, דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. ומה כתיב בהם? בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם. הוא כתיב שורו עבר ולא יגיל, תפלט פרתו ולא תסכל ולא יגיד. תכף אני אסביר לכם את זה. ישלחו כצון אביליהם וילדיהם ירקדון, וכתיב יישאו בתוף וכינור וישמחו לכל אוגף. מעין אמר הקדוש ברוך הוא, בטובה שהשפעתי להם הם מכיסים אותי, ובא אני דן אותם, שנאמר, ואני אינני מביא את המבול על המים. דור המבול חי בעולם מושלם. הם היו בריאים, בלי מחלות,
חיו מאות שנים.
בלי מחלות, עשירים, מתגוררים במקומות הכי טובים שיכולים להיות. אל תשכחו, זה הבריאה בהתחלתה. המזג אוויר הוא אידיאלי. יש כל הטוב של העולם. הבן אדם הוא בריא וחסון. אין מחלות, אין כלום. וחיים שנים על גבי שנים. וכל החיים מלאים בשירה וריקודים. וכאשר בן אדם זקן, עדיין כוחו במותנה, ואין זקנה. זאת אומרת, בן אדם בן 500, הוא יש לו את הכוח של בחור בן 18. זאת אומרת, הנאה צרופה של חיים של מאות שנים. אנטי-אייג'ינג. לא צריך אנטי-אייג'ינג, לא צריך כלום, כאילו חיים מושלמים. היית חושב? חיים מושלמים כאלה. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא כל יום. אבל כולנו יודעים, וישמע אני ישרון ויבא. כשיותר מדי טוב לנו, מה אנחנו עושים? רצים הלאה אחרי עוד הנאה ועוד הנאה, מחפשים סיפוקים מיידיים, ושום דבר כבר לא מספיק. ואומרת לנו הגמרא, וכתיב, יבלו ימיהם בטוב ושנותם בנעימים, וכתיב, וברגע שעול יחתו. כל הטוב הזה, בסופו של דבר, יצא לרעה. והיא גרמה שאמרו לאל, סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. מה שדאי כי נעבדנו? ומה נועיל כי נפגע בו? אמרו, כלום צריכים אנו לו? מה אנחנו צריכים אותו? אלא לטיפה של גשמים, יש לנו נערות ומעיינות שאנחנו מסתפקים. זאת אומרת, אמרו, מים? זה הבסיס והיסוד של הבריאה? יש לנו. מה אנחנו צריכים? זה שיוריד לנו קצת גשם? לא צריך. יש לנו מספיק מעיינות ונערות למיליונים של שנים. אמר הקדוש ברוך הוא, בטוב שעשיתי להם, הם מתגאים עליי ומורדים בי, באותו דבר אני אשמיד אותם. כי הרי מה קורה? העולם נברא על ידי מים, והעולם מושמד על ידי מים. כל מערכת הבריאה מתי התחילה לעבוד? שאדם מתפלל ואז יורד הגשם ומחבר את המים העליונים עם המים התחתונים, וככה המערכת עובדת. אתם באתם, זאת אומרת, מה היה הבעיה של דור המבול? הם היו מושחתים בצורה כזאת שהשחתה פגעה בכל נקודה. מה זה בכל נקודה? עד כדי כך שההשפעה חדרה לאדמה. עכשיו, קצת קשה לנו להבין את זה. איך אפשר דבר רוחני, השחיתות, שתשפיע על אנשים עד כדי כך ועל בהמות, כי הקדוש ברוך הוא משמיד את כל העולם כולו? ושואלים אותם שנים, למה הקדוש ברוך הוא, אם האדם חטא, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? תשמיד את האדם. מה השם הפרה? מה השם הסוס? ומה השם האחבר? ומה השם החולדה? ומה השם הנשר בשמיים? מה קרה? מה הם עשו? הם הרי עובדים על אינסטינקטים. מה, למה להשמיד אותם? אבל זה, אם אתם זוכרים, לפני שנים, זה לא רק זה, כי יש השפעה. עכשיו, כדי להבין מה זה השפעה, אפשר להסתכל בעולם. אמרנו תמיד, כדי להשליך מהעולם הרוחני, או לא, כדי להבין את העולם הרוחני, אנחנו משליכים מהעולם הגשמי, כי זה מול זה. עכשיו, בוא נראה בעולם הגשמי, איך אנחנו מסתכלים על דברים כאלה. זוכרים את האסון בצ'רנוביל? מה היה שם? קרינה.
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 היה דליפה של
שגרמה לכך שקילומטרים, 30 קילומטר, קודם כל פינו את האנשים.
הרבה יותר, מה, איפה אתה חייב?
פינו לגמרי, פינו לגמרי.
יותר 30 קילומטר.
יפה, מאות קילומטרים שמו בהסגר. עד עכשיו אתם חושבים שההשפעה נגמרה כבר?
לא.
עד היום.
זה גם הגיע לאזור שלנו, הקרינה הזאת.
יפה. עכשיו, איך אתה? אתה רואה את הקרינה?
ממש לא.
לא. והיא משפיעה. אותו דבר, שחיתות. זה כמו, תדמיינו לכם, כמו קרינה שלילית. כמו הקרינה הרדיואקטיבית, יש קרינה שנקראת שחיתות. אנחנו לא רואים אותה, והיא משפיעה. אם אתם רוצים לראות איך זה משפיע, תדמיינו לצלכם, אם פעם הייתם בסביבה לא טובה, איך הרגשתם? אני אף פעם לא אשכח שיצאתי פעם מתחנת הרכבת באמסטרדם, לאזור שם, שיש שם את כל איך אומרים, את כל הזונות למיניהם, ואת כל הסמים, ואת כל...
חנות האדומים, בקיצור.
זה...
באמסטרדם.
באמסטרדם. אתה יוצא מהתחנת הרכבת שם, יש אזור כולו...
מהתחנת הרכבת.
אתה... אומרים, כמה דקות הליכה שם, אתה מרגיש... אני אומר, זה מה שאמרתי, הסמים, הכל. אתה פתאום מתחיל להרגיש, להרגיש כבד, מגעיל. מה, למה? למה אתה מרגיש? מה, אתה עשית משהו? אתה לא ישנת, לא עשית שום דבר. אבל מה שקורה מסביבך משפיע עליך. עכשיו, תראו לעצמכם שכל העולם מושחת. אז ההשפעה הזאת חודרת, מספרים סיפור אמיתי על איזה בית חולים לפני הרבה שנים, שהיו נכנסים אנשים עם מחלה מסוג אחד, ויוצאים עם מחלה מסוג אחר. אז הלכו, הביאו רופאים ומומחים ומדענים, והכל בדקו לראות מה קורה. התברר שהבית חולים הזה קיים כל כך הרבה שנים, שבמהלך השנים החיידקים חדרו לקירות. וכשמגיע בן אדם, החיידקים האלה פשוט מסתובבים באוויר, וגורמים לבן אדם לקבל מחלות. דרך אגב, גם היום, ממליצים לכל אדם, כשהוא מגיע לבית חולים, כמה שפחות להיות שם, מישהו שאל אותי, אז מה עם הרופאים, מה עם האחיות, מה עם הרופאים, מה עם האחיות? אמרתי להם, זה בדיוק כמו שאתה מקבל זריקה, חיסון. מה זה חיסון? זה נותנים לך את המחלה, רק בממדים קטנים, ואז הגוף מתחסן. ככה גם האחיות והרופאים שנמצאים שם כל הזמן, במהלך השנים הם מתחסנים נגד זה, אבל בן אדם שמגיע מהרחוב ונכנס לבית החולים, אז כן, הוא יכול להידבק. עכשיו...
זה גם אומרים שאנטיביוטיקה, לא, עדיף לא לקחת, תן לגוף...
זאת אומרת, שאנחנו...
כי אחר כך בפעם הבאה, הרי מה זה דוגמה עשה מסתם התקף לב? התקף לב אנשים, היום, הרי הלב, ברגע שיש התקף לב, הלב מתחיל לעבוד הרבה יותר חזק והרבה יותר מהר, ולפעמים הוא קורס מאומס ומפסיק לעבוד. עכשיו, ככל שאתה מתאמן יותר, ואתה נותן ללב במהלך היום לעבוד ולהתמודד, אז בזמן אמת הוא ידע להתמודד גם עם הדבר הזה.
זאת אומרת,
אתה
יודע מה עושים? שיש לך לחץ בלב? עשבנו, בגדנו,
וזה עוזר. אתה רואה? הנה חיבור של העולם הרוחני לגשמי, גם כאן. אז עכשיו אנחנו מבינים שבאמת, עכשיו, משמעות הזאת של שחיתות שמתפשטת בצורה כזאת, שהיא משפיעה על כל הבריאה. ואז הפתרון היחידי, מה עשו עם אותו בית חולים? הרסו אותו עד היסוד, ובנו במקום אחר, אפילו לא באותו מקום. הזיזו אותו, בנו במקום אחר, כדי שיהיה נקי לגמרי לחלוטין מחיידקים. כך גם בעצם, כל הבריאה כולה הושחתה. עכשיו, איך אתה מתאר? איך מחפשים בגד? עם מים. עם מים וגופרי. זה היה המבול. זה היה המבול. מה היה המבול? המבול בעצם היה מכבסה גדולה שחיפשה את כל הבריאה.
מה זה בהתחלה מושחת? מי מגדיר מושחת? מה זה? למה?
מגדיר מושחת?
למה עכשיו... לא, לא, השחתה. למה עכשיו אני מגדיר שזה א' מושחת, והשני לא מושחת, למרות שהוא עשה כן, מישהו אחר מסתכל על זה, הוא יכול להגיד שגם שהוא מושחת. אתה מבין? מה ההגדרה של מושחת?
שחיתות.
אז, בתקופה הזאת. פה אני יכול להגיד.
בכל תקופה. בוא אני אסביר לך בכל תקופה. כשאני דואג רק לעצמי, מזה מתחיל שחיתות. אני נותן לך הסבר בסיסי, אני נותן לך עוד פעם, הסבר הבסיסי הזה בעצם נותן תשובה על הכל. תחשבו על זה. תחשבו על זה, הרי מה גורם לי לעשות דברים?
האגו.
האגו שלי.
לדאוג לעצמי, זה נכון.
יפה. עכשיו, ברגע שאני מתחיל לדאוג לאחרים, אז אני מתקן. אבל כשאני דואג רק לעצמי, אז מה זה לעצמי? הוא יש לו אישה יפה. בא לי עליה. אז אני לוקח אותה. הוא יש לו אוטו יפה. בא לי עליו. אז אני לוקח אותו. הוא לא נותן לי, אז אני רוצח אותו. ההוא בחנות מוכר פיסטוקים וכל מיני דברים. עכשיו, אנשי המבול גם היו אנשים פיקחים, לא טיפשים. הם היו, מה שלא לא שווה פרוטה, אי אפשר לשפוט. זאת אומרת, לא יכולים לשפוט בן אדם שלקח ענב אחד בחנות בירקות. אבל אם הוא לקח אשכול שלם, או שתי אשכולות, אפשר לשפוט אותו, זה שווה כסף. אפשר, יש על מה לשפוט אותו. מה הם היו עושים? הם היו... כל אחד לוקח, אתם מכירים את איפה שיש את הגרעינים והפיסטוקים והזה, וכל אחד טועם? עכשיו תראו לעצמכם שכל אחד נכנס וטוען, מה קורה בסוף? רוקנו את הכל. עכשיו את מי תאשים? מה תתבע לדין? אבל אם אתה אכלת גרעין אחד? זה מה שעשו דור המבול. עכשיו אנחנו שואלים שנפסק עליהם הדין על חמאס. אז מה אחת השאלה שואלים הרגע? אבל מה קורה? אני מבין את אלה שגזלו, מה עם הנגזלים? למה הם צריכים למות? נו, למה הם צריכים למות? למה הנגזלים צריכים למות?
כי גם הם גזלו ממקום אחר.
בדיוק. זאת אומרת, היה, השחיתות הייתה כל כך גדולה, שהם גזלו אחד מהשני. זה גזל והוא גזל, זאת אומרת, השחיתות הייתה בכל מקום. ולא רק זו, הייתה שחיתות בצורה גם חכמה.
הכוונה היא שחיתות שהם השחיתו את המוצא שלהם. זה הכוונה, שהם עשו דברים נגד בורא עולם, נגד
בורא עולם. איך נברא האדם?
בצלם.
איזה צלם? צלם אלוקים.
נכון.
אז תחשוב על זה, אם אני שודד וגונב ורוצח ואונס, אז אני בוגד בצלם שלי.
נכון.
זה שחיתות הכי גדולה שיכולה להיות. אז זה ברור מה זה שחיתות. אנחנו יודעים מה זה שחיתות. זה לא קשור לעניין של תקיים את המצווה הזאת או המצווה האחרת. אתה מתנהג נגד הטבע שלך, נגד הבריאה שלך, שאיך שנבראת. הקדוש ברוך הוא ברא זכר ונקבה. אמר, אתם תהיו ביחד. ואתה הולך עם בהמות ועם חיות, וגברים עם גברים, ונשים עם נשים, וגברים עם הנשים של האחרים. זה נקרא שחיתות. שיחת כל בשר. כשהקדוש ברוך הוא ראה את זה, אז אמרנו, אפילו מידת הרחמים החליטה שצריך להשמיד את העולם. עכשיו, זה מגיע לממדים, וכל זה למה קרה? מרוב טובה. היה להם יותר מדי טוב. כשזה לפעמים אומרים שהניסיון של העושר הוא הרבה יותר קשה מהניסיון של העוני. כי בניסיון של העוני, אתה תמיד תבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך. אבל שיש לך, אתה לא מרגיש שאתה צריך לבקש מאף אחד כלום.
לא יכול, אתה תרצה לבקש עוד, זה הבעיה.
לא, 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 לא. תחשוב רגע, תחשוב,
אתה אומר, אוקיי, יש
לי
את זה ויש
לי את מה אני רוצה עכשיו. אתה חושב שהכוח אצלך, אתה לא אומר, כן, אבל אתה לא מבקש מהקדוש ברוך הוא. אתה חושב שאתה זה שמביא את האושר. אתה אומר, ברגע שטוב לך, אתה מתחיל להגיד שאני, תראה איזה מוצלח אני. אז אני אעשה את זה ואני אעשה את זה ואני אעשה, ואני כל כך מוצלח, אז אני גם, ואני גם זה, ואני גם זה, כי אני מוצלח. אני אמרתי, הכל בבסיס. האדם הוא רצון. בלי רצון אין אדם. כי אם אני לא רוצה, אני לא קיים. אני בסדר עצמא, אין לי שום משמעות. עכשיו, מה הבעיה עם הרצון? הרצון הוא נובע מהאגו. עכשיו, זה לא שצריך, חשוב להבין, אני לא מוותר על האגו. כי בלי אגו אין כלום. בלי יצר הרע, אין יצר הטוב. בלי, אמרנו, בלי חיסרון, אין יתרון. אני לא מוותר על האגו. אני צריך לקחת את האגו ולנתב אותו לכיוון הנכון. זאת אומרת, אני לוקח כדי להשפיע. כשהמטרה שלי להגיע למצב שאני אהיה רק משפיע. אבל כדי להשפיע, אני בכל מקרה צריך לקבל. כי אם אין לי כלום, מה אני יכול לתת? כלום. אז כדי לתת, אני צריך שיהיה לי משהו.
נכון.
עכשיו, אם אני מקבל ומקבל 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 ומקבל, מה קורה לי? התרגלתי לקבל ולקבל ולקבל. אני חושב שמגיע לי הכל. ואני ואני ואני, וזה מה שקרה לדור המבול. זאת אומרת, הם הגיעו לדרגה כזאת, שהם החליטו שהם הולכים נגד הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את זה אחר כך עוד פעם, דרך אגב. דרך אגב, אם אנחנו נתגלגל בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יביא מבול על העולם. איפה בהיסטוריה קרה עוד פעם מקרה שבו הושמד הכל? כליל, לחלוטין, ולא נשאר שריד וזכר. איפה?
בהיסטוריה שלנו?
בתנך, כן.
במשפחת, כן, איך קוראים להם?
סדום ועמורה.
סדום ועמורה.
סדום ועמורה הושמדה לחלוטין, וגם שם שואלים הפרשנים, הרי מי חטא? האנשים. מה אשמים הילדים? מה אשמים הבהמות? מה אשמים הבתים? מה אשם האדמה? מה עושה הקדוש ברוך הוא שם? תראו עכשיו מה שהוא עשה. אומרים שהיה נראה שם, עמק ישראל פרייר, רמת הגולן פריירית למד מה שהיה נראה שם. ארץ זבת חלב ודבש האזור של ים המלח היה. ואיך זה נקרא היום? ים המוות. ואיך נראה המקום? מדבר שממה. תראו לעצמכם שכל המקום הזה היה פורח ופורה. ומה קרה? למה הקדוש ברוך הוא השמיד את הכל כולל? את האדמה? הפך הכל למלח? אנשים, נשים, וטף, בהמות, חיות, אופו, הכל!
אפילו הדגה.
למה? כי השחיתות הייתה כל כך גדולה כמו בדור המבול.
זה ממש דיבק אחד השני לכל אורך הדרך. יפה. זאת אומרת, הפחד היה שלא יהיה לזה אין סוף.
נכון, זה התפשט גם הלאה.
נכון, חייב לעצור את זה.
כמו אש, אש פורקה, ואז היא מתחילה והיא מתפשטת הלאה, ואז הקדוש ברוך הוא פשוט השמיד את אותו מקום. אז נכון שהוא הבטיח הקדוש ברוך הוא שמבול הוא לא יביא על כל העולם, אבל שהאזור הזה חטא, אז הוא השמיד את האזור הזה ספציפית. אבל עוד פעם מחזק את הרעיון. למה בעצם הקדוש ברוך הוא משמיד את הכל? דרך אגב, אחת התשובות דרך אגב היא מאוד מעניינת, כי אומר הקדוש ברוך הוא בעצם עונה, סליחה, עם כל הכבוד, בשביל מה בראתי את העולם? בשביל האדם. ואם האדם לא נמצא, יש משמעות לבריאה? לא, אין שום משמעות לבריאה. ולכן עוד פעם זה עוד סיבה לזה להשמדת העולם. כי בלי האדם, אין משמעות. עכשיו, מה קורה? הקדוש ברוך הוא לכאורה כאילו מתייאש, ואז הוא בורא את העולם מחדש כאילו. יש התחדשות על ידי מי? נוח מצא חן בעיני השם. עכשיו, כאן חשוב להבין שהנוח מצא חן בעיני השם, זה אומר לנו נקודה מאוד מעניינת. זה לא בגלל שהוא צדיק הוא ניצל. הוא ניצל בגלל שהוא מצא חן בעיני השם, כי כנראה היו עוד צדיקים בגלל. אבל זה לא עוזר לו, כי כמו שאמרנו, וינחם. אין כאן עונש. יש כאן פשוט, אני מבטל את הבריאה. עכשיו, למה נוח ניצל? מה היה הכוח של נוח? אז אנחנו נראים, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים איתן נוח, ויולד נוח שלושה בנים. וזה כאן מאוד מוזר. כי בסוף פרשת בראשית, מספרים לנו. מספרים לנו שנוח, ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. זאת אומרת, מספרים לנו לבנים שהוא עולים. א', דבר שני, אלה תולדות נוח. מה זה תולדות? או תולדות מבחינת ילדים, או מה הוא עשה בעצם. אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים יתנך נוח. מה זה קשור לתולדות שלו? אז מסביר לנו רש"י. תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. אומר, זה בדיוק, זה התולדות של נוח. מעשים טובים. נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו. טוב. מה בדיוק במה התבטאה הצדיקות שלו? הרי ראינו שנוח מצא חן בעיני השם, זה לא הצדיקות שזה. אז ממשיכה התורה באמת, ויולד נוח שלושה בנים את שם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. באה התורה ומדגישה, מה הכוח של נוח? במה הוא מצא חן? דרך אגב, זה פטנט בשבילנו גם כאן, הרי כולנו היינו יודעים, אנחנו כולנו רוצים למצוא חן בעיני השם. והיינו מאוד רוצים לדעת מה בעצם גורם לקדוש ברוך הוא לאהוב אותם. ויולד נוח שלושה בנים. והוא מצליח, למרות ותשחה את הארץ, הוא מצליח לחנך את הילדים שלו ללכת בדרך הנכונה. זאת אומרת, הוא מחזיק את המשפחה שלו. את ההמשכיות. שם חם ויפה. זאת אומרת שבעצם אנחנו רואים כאן...
לא היה לו בת?
אומרים שנולדה, אם כל אחד מהבנים נולד גם בת, אבל זה לא כרגע, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שנוח מצליח... לקחת את המסר האלוקי ולמרות הדור המושחת הוא מצליח להעביר את זה הלאה. זה דבר עצום, וזה מה שמצא חן בעיני השם. ברור שאתה צדיק, אבל צדיק לבד לא מספיק. אם אתה צדיק לעצמך אתה לא מספיק, תעביר הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים למצוא חן בעיני השם, מה אנחנו צריכים לעשות? לדאוג לדור הבא, להעביר לילדים את המסר האלוקי, לדאוג שהם לא יהיו מושחתים חס ושלום, שילכו בדרך השם, בדרך הנכונה. ואם אנחנו עושים את זה, הקדוש ברוך הוא שמח. הנה פטנט. איך למצוא חן בעיני השם. זה מדהים. דרך אגב, אברהם אבינו נבחר מאותה סיבה.
נכון.
אותה סיבה
אברהם. הטוב לב שלו, הכנסת אורחים.
וההמשכיות לדורות הבאים. זאת אומרת שאנחנו כבר ראינו כאן שתי דברים. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. אני הולך, תעשה טבע.
זה רק מראה משהו אחד, שאנחנו היום... יושבים הרבה פעמים מתפללים ובוכים לקדוש ברוך הוא ומתפללים, ואם אנחנו לא יודעים להתנהג, אם אנחנו לא נותנים צדקה, אם אנחנו לא מקבלים אחד את השני,
אנחנו אמרנו, זה מה שאמרנו, דרך ארץ קדמה לתורה, ואנחנו עכשיו לומדים את זה. זה ספר בראשית, דרך ארץ, דיברנו על זה. זה הדרך ארץ קדמה לתורה.
כל כך הרבה אנשים בבית כנסת מתפללים ואומרים אחר כך,
זה חיצוניות, זה חיצוניות, אמרנו, זה לא מה שחשוב, זה לא חיצוניות, זה חיצוניות. סיפרתם את הסיפור עם הבננו? סיפרתם את הסיפור עם הבננו?
להשתייך לקבוצה.
סיפרתם את הסיפור עם הבננו?
אני לא מצליח,
כשאתה
לא
מוצא
את הרחוב
עם הבננו. כן, כנראה שלא. אני אספר לכם סיפור עם הבננו. אישה אחת, אימא, הייתה חולה, והרופא רשם לה, צריכה לאכול לבננות. יש לזה ויטמין שהוא טוב לבריאות שלה. הלכה להשוק, קנתה אשכול בננות. מה?
קרוטין.
כן, משהו שהיא צריכה. בקיצור, הילד חוזר הביתה מהבית ספר. הוא מת על בננה. הוא רואה על השולחן, יש כל בננה. הוא הבין שזה בשביל ללמה. היא בדרך כלל לא קונה דברים כאלה. אבל הוא אומר לעצמו, מה יכול להיות? יש כל שלם של בננה? אכל בננה. אכל בננה, אם האוכל בא תיאבון. הוא רואה, אכל עוד בננה. ועוד בננה. בסוף נשארו שתי בננות. הוא מסתכל, רואה, הבננה מסתכלת עליו, הוא מסתכל על הבננה, אליו, בננה, בננה, וואו, 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 הוא לא יכול, לא מתאפק. אכל גם את הבננה הזאת. נשארה בננה אחת ויחידה. זאת אומרת, טוב, זה אני צריך להשאיר לאמא. לא יכול לקחת שישאר לה בננה אחת. אבל מה? הוא לא יכול להתאפק. הוא מתגרה מהבננה. בקיצור, מקלף אותה. הוא אומר, אכל חצי, נשאר לאמא חצי. מה יכול להיות? אכל חצי בננה. אבל מה? בן אדם תאוותן. אכל חצי בננה, וחצי בננה נשאר עכשיו זה בכלל בלי טיפה, בכלל הוא משתגע. עד
שהיא תאכל, זה
יתקלקל. בדיוק, חבל לזה, חרם. אכל, אני אשאיר לאמא את הקליפה. אכל את הבננה, אשאיר את הקליפה לאמא. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. הקליפה זה הסיטרא אחרא, זה היצר הרע, זה המעשים החיצוניים. את הפנים, למי אנחנו נותנים? אנחנו, לעני שלנו. מה אנחנו מאשרים לאבא בשמיים? את הקליפה, כמו שאמרת, בא ולאני מתכנס, מתפלל. מה בפנים? מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מטומטם? מה אתה משאיר לו, את הקליפה של הבננה? הקדוש ברוך הוא רוצה את הפרי. את הקליפה תזרוק, הוא לא צריך אותה. רחמנא ליבא בעי, רחמנא, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. הוא לא רוצה מעשים חיצוניים. ושזה אסור למדוד אף בן אדם לפי מה הוא עושה בחוץ. זה לא אומר כלום, זה לא קנה מידה לשום דבר. הקנה מידה היחידי, מה יש בפנים? זאת אומרת, אתה יכול להיות מבחוץ, תראה, עם כיפה ענקית, עם כובע, עם שטריימד, עם חליפה, עם ציצית מפה להודעה חדשה, לפי כל ההחמרות, לשלוש תפילין רבינו תם, תפילין רשי, תעשה כל המצוות של בעולם, עם הכל חיצוני. מה עשית? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? את מי אתה מרמה? את עצמך. את הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לרמות. ולכן חשוב שזה לא המעשים החיצוניים, זה הפנימיות של המעשים. וזה בעצם מה שהתורה באה ואומרת לנו. זה שאתה מבחוץ נראה צדיק, זה לא עוזר לי כלום. זה צריך להיות בפנים. ויאמר אלוקים לנוח קץ כל בשר בא. ואז הוא אומר לו לבנות את התיבה. וכאן חשוב להבין עוד כמה נקודות מאוד חשובות, ממש בקצרה. נוח מופיע בתחילת הפרשה, באותו פסוק שלוש פעמים. נוח, נוח, נוח. אלה תודות נוח. נוח איש צדיק תמיד דעותיו, את האלוקים מתהלך נוח. שימה שלוש פעמים. אלה תודות נוח, איש צדיק תמיד היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך. הבנתי על מי מדובר? הבנתי. למה שלוש פעמים נוח? אחת התשובות היפות זה בעצם שנוח מופיע בשלוש דמויות. נוח קודם כל א', נוח מתחיל, נוח איש צדיק תמיד היה בדורותיו. אחר כך, אותך ראיתי, בא הקדוש ברוך הוא ל... ויאמר השם לנוח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מה קרה כאן? כאן נעלם התמים. כאן זה רק צדיק לפניי בדור הזה. עכשיו מאוד מעניין. מקודם היה צדיק תמים, עכשיו צדיק. מה אומר רש"י במקום? מכאן לומדים שאין אומרים כל שבחו של אדם בפניו אלא רק מקצת שבחו. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם בן אדם בפנים, אל תגיד לו את כל, אל תשבח אותו יותר מדי, אלא רק קצת. כאשר תדבר עם אחרים, אתה יכול לשבח אותו לגמרי. זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא מודיע לנו, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כאשר הוא מדבר לנוח, הוא לא אומר לו, אתה איש צדיק תמים, נוח איש צדיק תמים, אתה אומר לו, אותך ראיתי צדיק לפניי. אבל תשימו לב מה קורה. כאשר מסתיים המבול, ונוח יוצא מן התיבה, כאן קורה דבר פשוט מדהים. כאשר הוא יוצא מן התיבה, כתוב לנו תכף
צריך חיסון של כל יהודה ללכת לעשות
חיסון. כן,
למה?
לשפעת.
עוד לא עשיתי בחיים.
מה?
לא עשיתי בחיים. עשית פעם חיסון לשפעת?
ויחל נוח איש האדמה ואיתה קרו. מה קרה עכשיו? פתאום נוח הוא כבר לא צדיק ולא צדיק תמים אלא איש האדמה. התדרדרות מצדיק תמים לצדיק ולאחר מכן איש האדמה. ואנחנו שואלים לעצמנו איך, מה בעצם קרה כאן? עכשיו מה שבעצם קרה כאן זה חשוב להבין.
מתי זה
אחרי שיוצא מהטבע.
אחרי
המבול, אחרי הכל. עכשיו כאן עוד נקודה לפני זה, תזכירו לי עכשיו, לחזור לזה, כי אני פשוט רוצה להראות לכם, אמרנו, דיברנו על השם מידת הדין, מידת הרחמים, עכשיו תשימו לב מה שקורה כאשר, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה, זה גם שאלה, מה זה ויזכור אלוקים? מה, אתה לא זכרת, שכחת כבר ששמת אותו בתיבה? מה זה, הקדוש ברוך הוא, מה זה ויזכור? ויזכור אלוקים את נוח. כן, שם אותו בתיבה, שכח שהוא בתיבה שם. מה זה ויזכור?
זה
אלא מה זה יזכור?
יזכור את ה...
את מה?
תשמע, כשהוא היה צדיק בדור של שמי.
צד אחד, כאילו, אתה יודע, אני לא...
מה אנחנו אומרים בראש השנה?
אין לי בעיה...
זיכרונות? חפרות? מה הלכויות? מה זה זיכרונות? מה הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו?
הדברים הטובים.
לא.
אז מה הוא זוכר כאן עכשיו?
את הדברים הטובים שהוא עשה לפני שהוא השפיל את העולם.
אז אתה אומר, נשאיר את זה ככה. זה ידוע. שזה הוא ניצל. אבל מה עכשיו זוכר אלוקים? מה הוא עושה בטבע? מה הוא עושה? מה עיסוקו של נוח בטבע?
יש לו
כוונות
טובות.
זה חסד? זה החסד הכי גדול שיכול להיות. הוא מתעסק עם העריות, עם הפילים. מאכיל את כולם. איזה חסד?
זה לשמר את הגרעין הבא של העולם.
אך עולם חסד ייבנה. ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה. מה זה ואת? וב החיבור. ואת כל מה שעשה עם החיה ועם כל הבהמה אשר איתו בטבע. דאג לכולם. דאג לי שיהיה המשכיות. בחסדו, שהחסד ימשיך. ובזכות זה, תשימו למה קורה. מה אמרנו? לכאורה כאן, מה היה צופר? איזה שם של הקדוש ברוך הוא צריך להופיע כאן? רחמים. מה מופיע? ויזכור אלוקים את נוח. התהפכות של 90 מעלות. מקודם אפילו מידת הרחמים רצתה להשמיד את העולם, ועכשיו אפילו מידת הדין רוצה לקיים את העולם. זאת אומרת שיש אור בקצה המנהרה, ואפשר לגרום אפילו למידת הדין להפך לרחמים, ולמידת הרחמים חספי שלום להפך למידת הדין, בתנאי שאנחנו הולכים בדרך הנכונה, אז אנחנו נוכל אפילו להפוך את מידת הדין לרחמים. זה מה שעושה נוח. וזה העתיד של העולם. כי הרי אנחנו שואלים את עצמנו, הקדוש ברוך הוא ישמיד את העולם, למה? כי מה כתוב? כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. עכשיו, תשימו לב מה קורה אחרי המבול. הוא יוצא החוצה, ואז בוא נראה. אומר הקדוש ברוך הוא, ואומר השם אל ליבו, להוסיף לקלול את האדם באדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. רגע, לא הבנתי. הרסת את העולם, הרסת את העולם, בגלל... איפה שכל... בכניסה לחדר.
בכניסה לאיזה חדר?
איפה היינו?
היינו בזה, ב... שנוח, כאילו אחרי המבול, שהוא יצא מהמבול.
הוא יצא מהמבול, מה רציתי להגיד בדיוק? אז אמרנו, המבול הגיע, העולם מושמד, למה? כי יצר לב האדם רק כל היום. סליחה, כי אמרנו, או נחזור לשם עוד פעם. כן, אמרנו, יש רע. כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום. ועכשיו אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם, למה? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא החריב את העולם כי רע, ועכשיו הוא מקיים את העולם כי רע. אז מה השתנה?
התקשר לחברה הכי טוב.
השתנה שהוא הבין שבכל מקרה האדם יהיה רע, ובאיזשהו שלב הוא יצטרך...
0-3.
לחפר על הרע.
תשימו לב מה כתוב. כאן מה שקראנו, תשימו לב לדקדק בעניין. כי רבה ראת עץ בדר וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום.
מחשבות ליבו.
רק רע. הוא ראה רק רע. אבל כאן מה השתנה אחרי המבול? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, הרע הוא עובדה. אבל אפשר להילחם בו. והדוגמה החיה מי הוא? נו? זאת אומרת, יש אור בקצה המנהרה.
כן.
אז אמרנו, ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם. זאת אומרת, זה שיוצא פתאום, הוא נהפך לאיש האדמה. זאת אומרת, היינו כאן שלוש שלבים בעצם של נוח, שכנגדם שלוש, הוא מופיע שלוש פעמים בפסוק. יש אומנם עוד הסברים אחרים, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס להכל. הדבר היפה הוא לדעת ולהבין, שלמרות שיצר לב האדם רע מנעוריו, לנו יש את הכוח להילחם. בדיוק כמו שנאמר לקין, לפתח חטאת רובץ, ואליך את שוקתו, ואתה תמשול בו. זה התפקיד שלנו בעולם. התפקיד שלנו זה לצאת מהטבע. היינו בטבעת החגים. עברנו בתוך חגים ואור והכל, בתוך כל השחיתות מסביב, לפעמים אנחנו גם ממשיכים שם, אבל אנחנו באיזשהו שלב צריכים לצאת מהטבע. מה הייתה הבעיה של נוח? נוח יוצא מהטבע, הוא חושב, גמרתי את העבודה. הרי הכל הוא שמד. עולם חדש, טרי ובריא, אין שום בעיה. והיה אכן נוח, יש אדמה, הוא פשוט התחבר עם האדמה, כי הוא חשב שהוא לא צריך יותר לדאוג, אבל אז באה והאמת ותופחת על פניו. כאשר הוא רואה מה שקורה בעצם עם הפנים שלו, הוא שותה יין, הוא עושה את המון, פתאום הדברים לא כל כך ורודים. הקדוש ברוך הוא אומר, יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל אפשר להתמודד. ודרך אגב, זה התפקיד שלנו להתמודד דווקא בחולים, דווקא בימי החול. זאת אומרת, עכשיו שיצאנו מטבעת החגים, עכשיו התפקיד שלנו להתמודד עם החול. אני מאחל באמת שאנחנו כולנו ניקח את התובנות האלה מהפרשיות השבוע, ונתמודד, ונדע שיש לנו את הכוח גם להתמודד. עובדה, נוח עמד נגד כל השחיתות של העולם. אנחנו ברוך השם לא צריכים לעמוד במצב שלו. יש הרבה אנשים טובים בעולם. יש גם רע, יש גם שחיתות, אבל אנחנו הרבה יותר קל לנו. זה לא סתם עולה, אבל זה הכל מכובד, בוודאי, זה הכל מכובד. חודש החגים זה כאילו הטבע. ועכשיו אנחנו קיבלנו את הכוחות בטבע, ואנחנו עכשיו יוצאים מהטבע, ואנחנו צריכים להתחיל לעבוד. ולא לשכוח את הלקח מנוח. זה שיצאנו מהחגים זה לא אומר, וואלה, הכל עכשיו ורוד, אפשר לעשות מה שרוצים. ונוח, איש האדמה, התחיל לעבוד. התחיל לעבוד, זאת אומרת, תלוי איך מסתכלים על איש האדמה. כמו שאמרתו, שנזכה באמת לצאת מהטבע בצורה הנכונה.